פסוק הבא. וזאת תורת הנזיר, ביום מלות ימי נזרו יביא אותו אל פתח אוהל מועד. כך כתוב בפסוק. וזאת תורת הנזיר, ביום מלות ימי נזרו יביא אותו אל פתח אוהל מועד. את מי מביא? אותו. אז מה זה יביא אותו? יבוא. מה זה יביא אותו? זה מה שהטריד את חז"ל כבר. והספרי אומר, פעלו הוא מביא את עצמו. זה מה שכתוב בספרי. ואז מסביר משך חוכמה את הרעיון הזה, מה זה יביא אותו. והוא אומר כך, הנה, יש לכם, מצאתם את הפסקה בפרק ו' נדמה לי, ביום מלות ימי נזרו יביא אותו, ו' י' ג'. בסדר? וכי אחרים מביאים אותו, אבל הוא מביא את עצמו. הנה זמן הנזירות לא נזכר בתורה בהדיה, כמה זמן אדם צריך להיות נזיר. והוא משום שעיקר הנזירות הוא כמו שאמר, נזיר להזיר להשם. ובאר שמעון הצדיק, באותו סיפור מפורסם, שהוא כנזיר מדרום. מכירים את הסיפור? כן. שהוא כנזיר מהדרום, שפחז עליו יצרו. וזה לגדור עצמו מהתאוות והגאווה והמותרות. ועל זה אין זמן. רק כל אחד ישאר בנפשו, אם זמן זה יספיק לגדור כוחות יצרו, אז די ב-30 או ב-100 ימים. הכל לפי משהו אדם. זאת אומרת, הרי מה תפקיד הנזירות? שמה אדם הולך להיות נזיר? למה חשוב להיות נזיר? אז את זה הוא יגיד בהמשך עוד פעם, וזה ברור. הרי אדם שיכול להסתדר בעולם הזה עם אכילת, עם שתיית יין ועם כל המערכות הרגילות בלי נזירות, ודאי יותר טוב. כן? מה קורה? אדם שהוא מרגיש על ידי זה שהוא נמצא בכל הנאות העולם הזה, הוא מפר איזה איזונים פנימיים שהוא מרגיש שהוא מפספס איזה משהו. כמו אותו נזיר מהדרום שפחז עליו יצרו, ראה את עצמו, את הבובה שלו במים שם, כן? ופחז עליו יצרו, וקצת קיבל איזה מין יצר מיוחד, או איזה מין גייבה מיוחדת, והוא חשב כבר, נו, אני אדם מיוחד, ולכן מגיע לי כך וכו', ואז הוא רצה פשוט לרסן את עצמו. יש אנשים שזקוקים לריסון מסוים של התאוות שלהם, של השאיפות שלהם, של הרצונות שלהם. יש אנשים שלא זקוקים לזה. אדם שלא זקוק לזה, הוא לא זקוק לכלום. אדם שזקוק לזה, הנזירות היא סוג של תקופת, אני לא רוצה להגיד אשפוז מרצון, אבל משהו מעין זה, תקופת ריפוי מסוימת. כן? זה נזירות. זאת אומרת, אין לי אידאה של להיות נזיר כשלעצמו. האידאה הטובה יותר זה שאדם בלי נזירות יהיה נורמלי, יאכל זה וישתה יין במידה ויתעסק מענייני העולם הזה במידה, יהיה קדוש במובן של קדושים תהיו, של הרמב"ן, של קדש עצמך במותר לך. כן?
סוג של תוכנית מילה,
זה הנזירות.
כן.
זאת אומרת, עדיף לא להיות מכור לשום דבר, ואז אם אתה לא מכור כלום, אתה חי בצורה נורמלית. אלא מה? שאדם שפוחז עליו יצרו, זאת אומרת, הוא מרגיש שהוא מתמכר למראה שלו, מתמכר להנאות שלו, מתמכר לתאוות שלו, כן? אז הוא צריך ליצור איזושהי מערכת מקבילה, שכמובן המערכת הזאת היא לא סתם מערכת מקבילה, היא מערכת מקבילה והיא מקדשת, היא מביאה, מציבה את האדם, אם תרצו, לא בצורה רצונית, אבל אחרי הנזירות הוא כבר, זה לא תלוי ברצונות. תמיד אדם יכול להציב את עצמו מול השם. ברגע שאתה נודר את הנזירות, אז כל ימי נדרו קדוש הוא להשם, כן? הוא מתקדש. אבל אז זה מין משהו כזה שאתה מכניס את עצמך כביכול לתחום, למערכת של קדושה שאתה לא יכול להימנת ממנה, ואז אתה נאלץ להיות שם בתוך מערכת קדושה. ובמפגש הזה הטוב יותר זה להיות בתוך המערכת הזאת, לא בצורה המאולצת אלא בצורה הבחירית. אבל כאן אתה מאלץ את עצמך להגיע לשם. כמה זמן אתה צריך להיות שם? הכל לפי משהו אדם, הכל לפי משהו אדם. לפעמים 30 יום, לפעמים X, לפעמים Y, לא יודע. אומר המשך החוכמה, ועל זה אין זמן, רק כל אחד יישאר בנפשו. אם זמן זה יספיק לגדור כוחות יצרו, אז די ב-30 או ב-100, הכל לפי משהו אדם. והבחינה לדעת אימת נגמר שלמותו ומעלתו, שכוחות יצרו לא יוליכו שולל והחמדה לא יתאה לשכל, שהשכל ישלוט על התאוות ולא התאוות על השכל. איך, מהו המבחן לדבר הזה? כשהוא מסתכל על ענייני עצמו כמביט על מפעלות אחרים, ולבבו אינו חשוד באהבת עצמו. כל נגעים אדם רואה חוץ מנגע עצמו, כן? למה? כי את הנגע של עצמו, את הנגעים של עצמו אדם לא יכול לראות, כן? ואז לכן הוא אומר כאן, הוא מסביר בזה את הפסוק, יביא אותו באיזה יום הוא יבוא אל פתח אוהל מועד, באיזה יום הוא יסיים את הנזירות שלו, כן? כשהוא בעצם מתקן על עצמו כביכול מבחוץ, כשהוא הצליח לשלוט על יצריו ועל תאוותיו באופן כזה שהוא מסוגל לרגע להסתכל על עצמו כביכול מבחוץ. כאילו השאלה פה שעומדת כרגע על הפרק זה לא הוא עצמו, אלא הוא מסוגל לדון בצורה אובייקטיבית מה, איך אני אמור להתנהג, כן? והוא מסוגל, כאילו הרבה פעמים אנחנו יודעים לתת עצות מצוינות לאשר, אני יכול לתת לו עצה טובה, לעצמי אני לא יודע לתת עצה. למה? יותר קל לי לתת עצה לאחרים מאשר לתת עצה לעצמי, זה תמיד קל יותר. ברגע שאדם מסוגל לתת עצה לעצמו כאילו, והוא מתייחס לזה בדיוק בצורה אובייקטיבית כאילו הוא נותן כרגע עצה לאדם אחר, כן? שם זה המבחן שהאדם עמד באתגר של הנזירות, ועכשיו הוא יכול לחזור להיות אדם מן השורה. זה מה שנאמר פה, יביא אותו. זאת אומרת, הוא עצמו מביא את עצמו, אבל הוא מביא את עצמו זה כאילו הוא מביא את האדם האחר, כאילו בא אדם אחר מבחוץ להתייעץ איתו, לשאול אותו, תגיד, איך שאתה רואה אותי עכשיו, אני מסוגל עכשיו להסתדר, זהו, נגמרה התקופה, אני מסוגל עכשיו לחזור לחברה בצורה נורמלית ולהיות בתוך החברה ולפעול בצורה נורמלית ולהיות שם בלי שהתאוות יגברו על השכל, כשהשכל יוליך אני יכול להתמודד עם זה. זהו, זה מה שנאמר כאן. כך הוא מסביר את הרעיון של של הפסוק, וזאת תורת הנזיר ביום מלות ימי נזרו, יביא אותו אל פתח אוהל מועד. הרי יכולה יביא את עצמו, מה זה יביא אותו? יבוא אל פתח אוהל מועד, לא. אבל אם הוא מתייחס אל עצמו כאילו הוא גוף שלישי, כאילו הוא אדם אחר ומסוגל לתת לעצמו את העצה הנכונה, כן? אז הוא הגיע אל היעד. זה מה שהוא אומר כאן. והבחינה לדעת אימת נגמר שלמותו ומעלתו, שכוחות יצרו לא יוליכו שולל והחמדה לא יתאה להשכל, כשהוא מסתכל על ענייני עצמו כמבית על מפעלות אחרים כאילו זה על מישהו אחר, ולבבו אינו חשוד באהבת עצמו, אז בטוח כי ייקח מנעות העולם במזג ראוי ולא יבוא למותרות. אדם כזה לא יעבור את הגבולות, הוא יקדש את עצמו במותר לו, הוא יהיה קדוש במובן של פרשת קדושים, הוא לא זקוק יותר לקדוש של פרשת נשא. כי הקדושה של נזיר, שהיא הקדושה של פרשת נשא, היא הקדושה הלא טבעית, הלא מומלצת מיסודה. מיסודו של אדם, עדיף שהוא יהיה קדושים של פרשת קדושים. קדושים תהיו של פרשת קדושים, זה הטוב ביותר. רק כשאדם רואה שהוא לא מסוגל להיות קדוש בקדושה של פרשת קדושים, של לאכול במידה ולהנות במידה ולעשות הכל במידה, והוא מרגיש שפוחז עליו יצרו, אז הוא זקוק לאיזושהי התקדשות, להיכנס לאיזה סנטוריום, כן, של התקדשות, כן, זה מין משהו כזה שמבודד אותו מהמציאות הכללית, ויוצרים שם איזה מין מעבדה של תחושת קדושה, כן? אחרי שהאדם הזה היה במעבדה וקיבל משם את מה שהוא קיבל, אפשר לוצא את החוצה. ועד רבה, יהנה מן העולם, ויהיה דעתו מעורבת עם הבריאות. הרי זה בדיוק האידאל. האידאל הוא לא שאדם מבודד את עצמו מהחברה. קדוש ברוך הוא רוצה שנהיה בני אדם, וכבני אדם שנהיה מיוחדים וכו', ובני אדם זה הכוונה בן אדם מעורב עם הבריאות. בן אדם מעולם המבריאות זה בן אדם שפוגש אנשים ושמח איתם ומדבר איתם וכו', ולא אומר אם אני אפגוש עם פלוני אני עלול להתפתות, ואני אפגוש את זה אלמוני ואני זה, ואם אני אהיה במקום כזה ששותים יין אז אני עלול בכלל להתמכר ליין, ואם אני אהיה במקום שעושים דברים כאלה, לא. אם הוא אדם בריא הוא צריך להיות זה. אז המצב הבריאותי הוא מצב שאדם חי בתוך ההוויה הרגילה כשהוא בתחושה של קדושה, ולא בתוך ההוויה הסגורה הזאת המלאכותית הזאת. כי זה אינו מכוונת הבורא שלא יהנו מן העולם, רק זה בגדר רפואה. יש מדרש חז"ל ידוע שעתיד אדם ניתן את הדין על כל דבר שיכול להנות מן העולם הזה ולא נהנה ממנו, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם כל ההנאות שבו כדי שאדם יהנה מזה. אני לא אומר שצריכים לרדוף אחרי כל הנאה כזאת, אבל אם הנאה כזאת באה אליך, אז אם אתה תשתמש בה במידה היא זה בסדר, כן? לא אומר שצריכים עכשיו לחפש את כל מקום שאפשר בעולם כדי לנפק ממנו, זה הנאה שצריכים להיות דווקא להשיג אותה. אבל אדם לא צריך להגביל את עצמו באותן הנאות שהן מזדמנות לפתחו, כן? זה הנזירות שזה. ולפיכך נקרא הנזיר חוטא על שזיר עצמו מן היין, כי התורה נתנה יין כדי שאפשר לענות ממנו, לענות ממנו במידה. אבל הנזיר כחלק מהטיפול הרפואי שלו הוא מתרחק לגמרי מהיין, אבל זה לתקופה מוגבלת. ולכן דיבר בלשון שהוא מביא עצמו כמביא איש אחר, ובהשקפה שהוא רואה מעלת זולתו בשקול במוזני צדק, כן ישקוף על ישקיף, צריך להיות על ענייני עצמו בדוקת. פירוש מעניין מה זה היביא אותו הזה, שהמבחן של אדם, אגב זה לאו דווקא בנזירות, כן? בכל מיני דברים. המבחן של אדם, האם הוא, אני רואה אותך עוד שנייה, כן? המבחן של אדם, אם הוא באמת מרגיש שיש לו חולשה בתחום מסוים וכו', והוא באמת הגביל את עצמו בצורה מסוימת, לתקופה מסוימת, מתחום מסוים, כן? ואחרי זמן, אם הוא מסוגל, כן? להסתכל על ההנאה הזאת כביכול מבחוץ ולא מבפנים, כן? זה אומר שהוא נמצא שם. אני אספר לכם סיפור, מיד אני אתן לך, אספר לכם סיפור שבעיניי הוא לא פשוט, כי אני חושב, אני פגש יהודי, יש יהודי אחד פה באלון שבות, יש כמה יהודים מעניינים. אחד היהודים באלון שבות הוא טבעוני בצורה קיצונית קצת. קצת קיצוני מדי להגיד עליו שהוא קצת. הוא קיצוני קיצוני. טוב.
אני יודע שאנחנו לומדים חולים?
לא סיפרתי לו את זה. אבל זה לא משנה. הוא יודע שאני אוכל חולים. את זה הוא יודע. אבל אני דיברתי לו פעם דווקא לא על הצד של בעלי חיים. דיברתי לו יותר על הצד של זה. אבל אתה תגיד לי, מילא אתה בבית, אז הוא אוכל כל מיני מאכלים מיוחדים וכו'. ואז אתה מגיע לשמחה, או יש קידוש בבית הכנסת. איזה? אתה רואה, מגישים כל מיני, יש עוגות קצפת כאלה, וכל מיני דברים כאלה. מה, איך אתה מתמודד עם זה? אתה, זה עובר. אז הוא אמר לי, התשובה שהוא נתן לי, כן? זה בכלל לא מפתה אותי. באמת היא שכשאני רואה דברים שאני לא רוצה לאכול, אז הם לא מפתים אותי. אבל בשביל זה אני צריך לא לצאת לאכול אותם. אז הוא אמר לי דבר פשוט. אני, ברגע שעשיתי את הצעדים שהוא עשה, והוא עשה צעדים קיצוניים, זה לא אדם שהוא נולד צמחוני או טבעוני. כן? הוא עשה צעדים משמעותיים. הוא אומר, ברגע שהחלטתי שזה, אז בשבילי, כשאני רואה את זה, כן? אני רואה את זה כמו רעל, כמו חתיכת אדמה בשבילי. באותו רגע גיליתי שני דברים, אמרתי לו. נתת לי פשט בסוגיה בפסחים, אמרתי לו, תכף אני אסביר לכם. נתת לי פשט בסוגיה בפסחים, התשובה הזאת שהוא נתן, שהוא ענה לי, כן? ואני חושב שזה קשור גם למה שאנחנו מדברים כרגע. כן? תראה, עכשיו, בשעה הזאת, כשאין לפנינו ההוגה הזאת, כן? אנחנו מסוגלים לדון בשאלה האם לאכול עוגות קצפת זה דבר טוב או לא דבר טוב, כן? ברמה יותר אובייקטיבית. נכון? כשזה לא נמצא לפנינו. מתחילה, הבעיה שלנו מתחילה כשזה נמצא לפנינו. נכון? אתם מסכימים איתי או לא? אז הבעיה מתחילה. כי אז גם אם החלטנו שאנחנו נאכל פחות, כן? או לא ניגע בדברים כאלה, כשאנחנו פוגשים את זה, אז קשה לנו. כי... למה אני אומר קשה לנו? קשה לי. לא יודע, אתם, אולי אתם דווקא, לכם לא קשה. קשה לי להימנע. כן? זהו קורה. אז הרגע הזה, שבו אתה יכול לדון בצורה אובייקטיבית, מה קורה אצל האדם הזה? הוא החליט בצורה אובייקטיבית, כשזה לא נמצא לפניו ככה, וכשזה מגיע לפניו, כן? הוא ממשיך להיות אותו אובייקטיבי, אותה הסתכלות אובייקטיבית, הוא ממשיך להסתכל על זה כך. אתם מבינים? זאת נקודה אחת. זה מה שאומר לנו כאן בעצם. שאומר לנו, זה האדם שמסוגל לפתח על ידי הריחוק הזה. מה עושה הנזיר? הנזיר בעצם מרחיק את עצמו מן היין, כן? הוא יוצר איזה מחסום מלאכותי, כן? בצורה כזאת שהוא מאפשר לעצמו להסתכל על זה קצת מבחוץ, כן? ואז אם הוא מגיע לאיזושהי תובנה שאותה הסתכלות מבחוץ היא באמת כבר הופכת להיות משהו שהוא באמת מסוגל לזה בצורה אובייקטיבית, להסתכל לזה בצורה אובייקטיבית, אז הוא יכול כבר לחזור לתוך התלם, ואז גם כשהוא יפגוש את הקצפת או יפגוש את היין בפועל, כן? הוא עדיין יראה את זה בגבולות שלו ולא יתפרץ אל תוך זה. זה בשביל זה נזכרתי בו עכשיו והבאתי לכם את זה עכשיו. מה הסוגיה בפסחים שלמדתי משם? סוגיית ביטול חמץ. כן? מה זה ביטול חמץ? אתם יודעים שיש שתי שיטות. נכון? שיטה אחת שזה הפקר, שיטת בעלי התוספות, שביטול מתורת הפקר נגעו בו, ושיטת הרמב"ן, שביטול זה מתורת אפלה דערה, שאני הופך את החתיכת חמץ הזאת לחתיכת אפה, שזה כבר לא חמץ, אלא אני, מה שאני רואה מול העיניים שלי, זה לא חפצה של חמץ, אלא חפצה של אפה. עכשיו, כל הזמן, אתה תמעטה, שאתה אומר, זה עכשיו, לימדו אותך בבית המדרש, להגיד, זה חפצה של אפה. אבל איך זה באמת חפצה של אפה? כן? היהודי הזה לימד אותי, שאתה יכול להסתכל על דבר גדול, כן? ולראות אותו כגוש אפה. מבחינתך זה גוש אפה. ואגב, מה שנכון בנוגע, לחמץ בפסח. אני מקווה שלכולנו יש התחושה הבריאה הזאת, כן? ש... כשאנחנו רואים חמץ בפסח, מבחינתנו, האדם נורמלי, כן? מבחינתי, אני יכול להגיד, שוב, כן? מבחינתי, כמי, אני רואה את זה לא כגושפה, אלא כאילו הדבר היום ביותר שאני יכול לראות מול העיניים, כן? לא כשאני רואה את זה, אל תשבו שאני איזה, כשאני רואה את זה אצל גויים, כן? אני לא נבהל מזה, הם אוכלים, כן? זה בסדר, להם מותר לאכול. אבל כשאני רואה את זה בזיקה, אם אני רואה יהודי, אם אני רואה יהודי אוכל חמץ בפסח, זה, בשבילי זה זעזוע עצום, כן? אתם מבינים את הנקודה הזו, וזה הכל בי. אז הוא לימד אותי, אמרתי לו, לימדת אותי פשט ברמב"ן. מה זה חתיכת לחם, כן? גלוסקה יפהפייה, בלשון הגמרא, שאני אומר שהיא כאפרה דערה. אבל לזה צריך להתקבל, כשאומרים כאפרה דערה. כן. לא הבנתי.
על הנזיר שבעצם הוא נהנה של זה שהוא לא נהנה מכל הדברים האלה. איך אפשר להניש בן אדם שבעצם אמרנו עד עכשיו שהוא דואג לעצמו, בעצם הוא עושה לעצמו תוכנית של גמילה מכל הדברים שבאליהם הוא כאילו כן נדחף אליהם, אז למה הוא נהנה שבסוף?
כי המגמה של התורה, לא, יש להבדיל. אני דיברנו כרגע דוגמה מהגבינה והקצפת, זה עניין...
לא, אני דיברתי על זה שהוא בעצם צריך להביא קורבן...
הוא צריך לראות על זה שהוא הזיר עצמו מן היין. זאת אומרת ככה, התורה נתנה את מגוון הנאות האפשריות בעולם. התורה רוצה שאדם יהנה מן הדברים האלה. התורה לא, אין דבר בעולם, כבר דוד המלך לימד אותנו, שנברא לבטלה. כן? כולל השגעון, גם הוא היה חשוב לדוד המלך, והוא השתמש בו כשהיה צריך. כן? כשנודע את עמו לפני אבי מלך. כן? כל דבר יש לו מקום. עכשיו, זה, האידיאל, כמו שאמרתי קודם, הוא שאדם מעצב לעצמו את הגבולות. בהתאם לרצונות שלו, בהתאם לצרכים שלו, בהתאם, כל דבר בגבולות סבירים. תשתה כוסית יין בשבוע. תהיה כוסיות, לא יודע, כל אחד יקבל עצמו את זה. אבל גבולות. מה קורה לאדם שמאבד את הגבולות? הוא הופך להיות אלכוהוליסט. הוא מתמכר. מה זה להתמכר? זה לתת לאהבה, לתאווה, לשלוט על השכל. כשאני אומר אני שותה כוסית או לא, זאת אומרת אני שולט עם השכל שאני קובע כמה אני שותה וכמה אני לא שותה. עכשיו יש כאלה שלא מאבדים את השליטה הזאת כל השנה, מאבדים שליטה הזאת בלילה אחד בשנה או יום אחד בשנה. זה נקרא י' באדר בדרך כלל, עוד את דבר. בסדר? אבל גם שם אפשר להיות בשליטה, אפשר לשלוט יותר, כן? אפשר לשחרר את החרצובות ולשלוט יותר. זה הכל. עכשיו, התורה רוצה שאדם ישלוט על הדברים. מה קורה לאדם שמזיר את עצמו? בא אדם ואומר, אני לא רוצה לשלוט. כן? אני רוצה להגיד, להוציא כל מיני דברים מחוץ לתחום וגם העם. על זה אומרת התורה, אמרו חז"ל, כן? שנזיר נקרא חוטא. כי התורה נתנה לה, האתגר של החיים הוא לחיות את חיי העולם הזה, עם זה שאתה תקבע לעצמך את הגבולות. אל תשתמש באמצעים מלאכותיים כדי ליצור את הדברים האלה. זה הכל. עכשיו, אני לא אומר, אדם לא אוהב יין, לא חייב לשתות יין. כן? אם אדם לא אוהב מוצרים מסוימים, לא חייב לשתות. הנאות הן אופציות, הן לא מוכרחות להיות. אבל מה שהתורה רוצה זה שאם יש הנאה מסוימת ואתה רוצה לענות אותה, כן? אז תקבע לך את הגבולות בצורה סבירה, כן? אתה תקבע את הגבולות, אל תייצר מחסומים מלאכותיים. המחסומים מלאכותיים הם טובים כרפואה, כאמצעי מונע, מוגבל בזמן. זו הנזירות. לכן מצד אחד הנזירות הוא באמת קדוש להשם, מצד שני, אותו נזיר שהוא בעצם קדוש להשם, שזה דבר מצוין, הוא גם נקרא חוטא. יש לדוגמה, בואו ניקח עוד פסקה אחת בהמשך. יש לנו עוד, נראה עוד פסקה אחת שאני רוצה לראות אותה כאן. עניין החטאת בנזיר, אני מדלג 2-3-4 פסקאות, משהו כזה. עניין החטאת בנזיר הוא לפי שביטל ממנו כמה מצוות. אז הוא מזכיר כאן לא רק שהוא ביטל כמה הנאות, זה הצד אחד. עכשיו אותו פן נוסף, שהוא ביטל ממנו כמה מצוות, כמו טומאה לקרובים. כידוע לכם, נזיר הוא כמו כהן, כן? הוא לא נטמא לקרובים. גם הוא לא נטמא לקרובים. אז זה בדרך כלל מצווה להתאמה לקרובים. אם אפשר, אפילו כהן נטמא לקרובים. נזיר הוא כמו כהן גדול, שהוא לא נטמא לקרובים. שהיא מצווה תעשה. וכן קידוש והבדלה על היין. בתקופת הנזירות הוא לא עושה קידוש והבדלה על היין.
זה מצווה דווקא על
היין,
אפשר
לעשות
את זה על השיחה או על הלחם?
לא, אז מה, אתה שואל אותי מה הפתרונות, איך, אם תהיה נזיר, איך נציע לך?
את המצווה הוא לא ביטל. את הדרך האידיאלית של המצווה הוא ביטל. את המצווה עצמו הוא לא ביטל.
נכון, תקנת חז"ל שהקידוש יהיה על היין, את זה הוא ביטל. לחלק מהדעות זה דעות, לא משנה, לא נכנס כרגע. אתה צודק, יש לדון בדבר הזה, כרגע זה לא הנושא שלנו. ואם פעלו אצלו בפרישות, אז הוא טוב ומשובח. זאת אומרת, אם בסופו של דבר על ידי הנזירות מן היין הוא באמת הצליח להיות פרוש והצליח לסדל לעצמו מחדש את החיים ולהיות קדוש בצורה כזאת עם איזונים בתאוות שלו, זה מצוין. אבל מכל מקום, למרות שיש גם מניע חיובי לדבר הזה, צריך כפרה על זה. זאת אומרת, ברור שיש דברים ש... יש כאלה שאתם תראו, תפתחו ספרים על פרשת השבוע, פרשת נשוא. אז בספרות הקלאסית הרבה פעמים יהיו כתובים ככה, בעד או נגד נזירות? האם התורה היא בעד נזירות או נגד נזירות? מביאים כל מיני סתירה, אז יגידו לך שיש סתירה, צריך לדברים שהוא קדוש, כולם יכולים, צריך לדברים שהוא חוטא, ואז השאלה אם התורה, זה, ויהיו כאלה שיגידו, רבי אלעזר הכפר חושב שנזיר נקרא חוטא, לבק, זה, ואז הוא מתנגד לנזירות, זה לא חייב להיות כך. יכול להיות בהחלט שתי התפיסות האלה במקביל, דהיינו נזירות היא דבר חיובי במובן מסוים, היא אכן יש בה, יש לה מקום גם, ויש לה זה טוב לאדם לנזור לפעמים כשצריך, כן? ומצד שני צריך לדעת שכיוון שיש לה מחיר, אז הוא צריך גם לשלם את המחיר עבור זה. זה מה שאומר כאן. כמו שהביא שם רח דה צריך למיטב תענית לתעניתו בתענית חלום. אדם צריך היה לו תענית חלום, כן? בשבת. אז הוא צריך לצום באותו יום, מותר לו לצום באותו יום, אבל צריך למיטב תענית לתעניתו. למה צריך למיטב תענית לתעניתו? כי אם כל זה שתענית חלום היא דבר חשוב, כן? אם כל זה, בכל זאת הרי לא קיימת מצוות עונג שבת באותה שבת, אז אתה צריך לפצות על זה. ולכן קורבנותיו הם הקורבנות הנשיאים בחינוך המזבח, שלב נשבר הוא טוב מכל הקורבנות, והנזירות היא חינוך לשבירת הרוח בלב המתאבה, לכן מביא קורבנות חינוך. הוא טוען שהקורבנות של הנזיר הם מקבילים לקורבנות של הנשיאים שהקריבו בחנוכת המזבח, כי הוא סוג של מחנך את עצמו על ידי התהליך הזה, כן? ולכן בתהליך של הכניסה חזרה אל המעגל של החברה, כן? אתה מקריב את הקורבנות שהם בעצם פרי אותו חינוך שמכניס אותך חזרה אל תוך החברה. עד כאן.